לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבת, רק אתמול היה לנו פסח, וכבר אנחנו הולכים עכשיו לקראת הברכה, בעזרת השם, שיהיה לנו קיץ בריא. השבת אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת שמיני. מה זה שמיני? ביום השמיני של הקמת המשכן, בכף ב' אדר גמרו לבנות את המשכן, במשך 8 ימים עשו הרצה, אימונים, תוכניות, יום-יום, לבנות, לפרק, לבנות, לפרק, לבנות, לפרק. ביום השמיני, ראש חודש ניסן, הוקם המשכן סופית והתחילו לעבוד. זה היה 10 אתרות קיבל אותו יום. זה היה ראש חודש ניסן, זה היה יום ראשון בשבוע, יום התחלה, ואנחנו פוגשים בפרשה הזו גם איזושהי פרשייה מאוד 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 עגומה. שני בני אהרון נפטרו, הקריבו אש זרה. זה לא שהם עשו משהו לא טוב, הם עשו משהו לא על פי התוכנית. ואז כדי שיהיה באמת פחד, רספקט, כבוד, מעמד לבית המקדש, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לכולם שבתוך המשכן זה כמו מתח גבוה, חשמל במתח עוצמתי שורף. אי אפשר לגעת עם אצבע ב-500,000 וולט בלי להישרף. זה היה נורא, זה היה דרמטי. אין דבר בעולם יותר גרוע מאשר שאבא ילך לבית הקברות עם הבן שלו, שאבא יקבור את הבן, זה לא נורמלי. נורמלי הוא דור לדור ישבח מעשיך. אם בעזרת השם, בעזרת השם, כולנו נהיה בריאים עד גיל 120, אז בערך כשהאבא יהיה בן 120, הבן שלו בן 100 יקבור אותו. וכשהבן הזה יהיה בן 120, אז הנכד שהוא עכשיו בן 100 יקבור אותו. ואם זה לא 120, זה רק 110, אז זה גם עדיין נורמלי. עדיין הדבר הכי נורמלי בעולם זה שילדים הולכים ללוויה של ההורים שלהם. רק כמובן, כשאנחנו מתפללים שזה יהיה בגיל מבוגר, והמיטה לא תהיה מיטה משונה, ולא מלווה בייסורים, ולא בסבל, כל מיני דברים שאנחנו מכירים ביודעים, אנחנו רוצים שאיש ימות זקן, שבע ימים, אחרי שהוא גמר לצוות ולנשק את הילדים שלו, והוא ראה את כולם, והוא שוכב על מיטתו, מוקף בכבוד, מוקף ונותן, בקיצור, בגיל 99, שבע ימים. זה נורמלי. ושאבא ילווה את הבן שלו לבית הקברות, זה לא נורמלי. אנחנו מכירים את זה כבר בערס ההיסטוריה, מיד בהתחלה, כתוב הימות, הרן על פני תרח אביו. הרן היה אבא של לוט. הרן היה אח של אברהם אבינו. ותרח היה האבא. אברהם אבינו היה בן תרח. אז תרח לקח את בנו הרן לבית הקברות, וזה לא נורמלי. זה חריגה. זה חריגה מהמהלך. אז כאן קראת עוד פעם החריגה הזו, שאהרון הכהן נאלץ ללוות לבית הקברות את שני בניו. זה נורא טרגדי, ודרך אגב, אם הציבור יודע, אני רק לפני חודש, פחות מחודש, ישבתי שבעה על זוגתי היקרה והצדיקה, אז שם למדנו משהו נורא מעניין. יש ניסוח שמברכים את הנפטר, המקום ינחם אתכם, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. ויש כאלה שמוסיפים עוד משפט, ולא תוסיפו לדאבה עוד. המשפט הזה יש עליו לבטים. כן מוסיפים אותו או לא. אומרים, המקום ינחם אתכם, המקום הכוונה הקדוש ברוך הוא, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ויש לזה הרבה דרשות והרבה עניינים, בבתי אבלים מרחיבים על זה. אבל מה זה התוספת הזו, ולא תוסיפו לדאבה עוד? זה לא ברור שהתוספת הזו היא נכונה. את התוספת הזו אפשר לומר, למי שהוא כבר מבוגר, ואין לו הורים. אז עכשיו הוא אבל על אח שלו או על אשתו או משהו, ואז אומרים לו שלא תראה יותר שום צער בחיים שלך. אבל אם יש לו עדיין הורים, אז מה זה שלא תוסיפו לדאבה עוד? שלא יהיה לך אף פעם צער, שלא תהיה עוד פעם אבל? שאתה תמות לפני ההורים שלך, זה לא נורמלי. לא נכון. אז אל תגידו שלא תוסיפו לדאבה עוד. ודאי שהוא יוסיף לדאבה. כשההורים שלו יהיו זקנים, מופלגים, בני 138, כבר שבעים מהעולם, הוא יוסיף עוד פעם להיות אבל עליהם. אם אתה אומר לא תוסיפו לדאבה עוד, זאת אומרת שהוא ימות לפני ההורים שלו, חס ושלום. בקיצור, זה הנושא של כן או לא לומר ולא תוסיפו לדאבה עוד, אבל כמו שאמרתי לכם, זה משהו צדדי קטן, אני אוחז באהרון הכהן. אהרון הכהן מתו שני בניו, צעירים, בריאים, רעננים, חכמים, מוכשרים, מוצלחים, ומשה רבנו ניחם אותו. משה רבנו אמר לו, בקרובה יקדש, הוא אשר אמרתי לך, הרחיב לדבר, להסביר את כל הנושא שם, אני לא ארחיב עכשיו על זה, כי זה לא לעכשיו. מה הוא אומר לו? אני חשבתי, ככה רש"י מביא, אני ידעתי שלקראת היום הראשון של המשכן, אמור להיות משהו לא סתם דרמטי, אלא דרמטי בעוצמה שתפעום, שתעשה בומבה, לנצח נצחים, אלפי שנים יחזיק מעמד. אבל חשבתי שהקדוש ברוך הוא יתקדש, כך אומר משה לאהרון, יתקדש בי או בך. והנה עכשיו אני רואה שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא בשני בניך, בהם לעשות את המעמד האדיר של קידוש המקדש. זאת אומרת, כך אומר משה לאהרון, שבניך יותר גדולים ממני וממך. כך אומר משה לאהרון הכהן, התגובה של אהרון הייתה, רבותיי, תקשיבו טוב, וידום אהרון. וידום אהרון זה לא שהוא שתק, יאללה, אני נושך את הלשון, מבטר לו. הוא באמת, באמת, באמת קיבל תנחומים. אהרון השתכנע. המחיר הגבוה הזה שווה. יש כאן משהו עוצמתי גדול, שילמתי את המחיר. השתכנע. ורבותיי, צריך לדעת, כשאהרון משתכנע, זה שכנוע מוחלט. הלב של אהרון זה היה לב, לב של אריה, לב של רחב כמו בית, כמו הר, כמו מדינה, כמו עולם, כמו השמש. הלב של אהרון, כזה רחב, אני אוכיח את זה. אהרון הכהן היה במשך 70 שנה עם בני ישראל במצרים. והוא אכל שם הרבה הרבה קש. עשה המון שלום בית. חז"ל מספרים שהוא עשה 600 אלף אנשים או 60 אלף אנשים, שכחתי כמה, עשה שלום בית, טיפל ועשה ודאג, והוא היה יורו משפטיך ליעקב, כבר אז, היה מקיל קהילות של ילדים ומלמד אותם תורה ומעודד את כל המסכנים השבורים במצרים, כשבאמת היה להם שם קשה. המצרים העבידו אותם בפרך ועשו להם הרבה צרות, והרבה הורים שקולים, המצרים הרגו את הילדים שלהם, בקיצור, מה לא היה שם? ואהרון כל הזמן מעודד ומחזק ומחזק ברכיים כושלות, וממש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואיפה אח שלו? בגיל 18 נעלם, עוד לפני כן הלך לארמון פרעה, נעלם, ופתאום בגיל 80, ואהרון הכהן היה מבוגר ממשה, ומשה בן 80 שנה בעומדו לפני פרעה, ואהרון בן 83 שנה, ואהרון היה מבוגר, ופתאום האח הצעיר, שבהתחלה הוא גדל בבית של הארמון, של פרעה כמו מלך, אחר כך הוא נעלם, ישב שם על מי מנוחות, על זרי דפנה במדיין, יושב שם אצל כהן מדיין, אצל אחד הנכבדים ביותר, יש לו, לך תדע, בריכת שחייה בחצר, גינות עם כיסא נוח, חי כמו מלך. ואני כאן עובד מבוקר עד ערב, מבוקר עד ערב, מבוקר עד ערב, לטפל ביהודים. פתאום אהרון הכהן מקבל דיווח, אח שלך מגיע, והוא הולך להיות המלך, המלך והמנהיג. נורמלי, צריך היה להגיד, אלו, יש פה אי צדק, זה מגיע לי. נגיד שהוא מבטר, הוא לא יריב, גמרנו, מבליג, לוקח את זה, נושך את הלשון, העולם עומד על מי שבולם פיו בשעת מריבה, מי שיודע להבליג, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. נניח שאהרון הכהן היה מחליט להיות נעלבים ואינם עולבים, לא אכפת לי, אני מבטר. איזו גדולה זו. אבל אהרון הכהן לא עשה את זה. כתוב בתורה, תקשיבו, ורעך, אהרון הכהן יראה אותך מרחוק ורעך, ושמח בליבו, בלב שלו, אומר, וואו, אח שלי הולך להיות מלך, איזה יופי, איזה יופי, אח שלי, מלך. הוא לא חשוב על עצמו בכלל. רבותיי, זה לב מזהב טהור, על הלב הזה מתאים אחר כך שיהיה את חושן המשפט, הלב אהרון. למה חושן המשפט? כי הוא יכול לקרוא מה שכתוב, לא מה שהוא רוצה, אלא מה שבאמת כתוב. בקיצור, לא יצפיד עכשיו את אהרון הכהן, זה לא המקום ולא הזמן, אבל אהרון היה באמת, באמת גדול, באמת, באמת עוצמתי, באמת, באמת יודע להבליג ויודע לשמוח ויודע לקבל דברים נכון, יפה, טוב וברור. וכאן משה רבנו מנחם את אהרון. מנחם אותו. וידום אהרון, הוא קיבל את הנחמה. ולכן עכשיו הוא ממשיך את הקורבנות בבית המקדש. גמרנו, לא אבל, הוא לא אבל, אחרים יהיו אבלים, אתם לא יוצאים מפתח אוהל מועד, והוא ממשיך לעבוד. והנה פתאום יש קורבן חטאת. ולמי שלא זוכר ממסכת זבחים שלמדנו, אז קורבן חטאת נאכלת לכהנים. היה חטאת, בין כל הקורבנות של חנוכת המזבח, היה גם חטאת. ומגיע משה רבנו, והוא מגלה שלא אכלו את החטאת. ואת שעיר החטאת, אני מקריא מהפסוק שנקרא מחר בבית הכנסת, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שרוף, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ואל איתמר בני אהרון המדורים. מה? למה? מדוע לא אכלתם את החטאת? מה קרה? הן לא הובא דמה אל הקודש. אם זה הדבר אל הקודש, אז זה פרים הנשרפים. לא, לא הובא דמה אל הקודש. אז זה קורבן חטאת רגיל שצריך לאכול. תקשיבו. וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה, הרי היום הילדים שלי מתו, ואני אבל, אני עונן, ואכלתי חטאת היום. היטב בעיני השם? למה זה לא טוב? כי על הקורבנות של בית המקדש, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן אותם לבני אהרון הכהן למושכה. מה זה למושכה? כמו שמן המשחה. אומרים חזל למושכה, זה לגדולה. קורבן לא אוכלים מלוכלך, או ככה בידיים, כאילו זה משהו מגעיל. קורבן צריך לאכול כמו מלאכים. ולא רק זה, אלא עם חרדל, עם שמן זית, נשים את זה על עלה של חסה, עם צלחת פורצלן או קרמיקה יפה, למושכה ולגדולה, כך כתוב, כך אוכלים קורבן. ממילא, גם מי שאבל או עונן או, 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 או שבור או רצוץ שלא יאכל קורבן חטאת, שלא יאכל קורבנות קודש, זה לא מתאים. קורבן קודש אוכלים בכבוד, ולא על אבל, כתוב שהוא מעולל באפר קרנו. כלומר, הוא שופך חול על הראש שלו. וככה עם חול על הראש, אבל, יושב על הרצפה, עצוב, מצטער ובוכה, בגדים קרועים, הוא יכול לאכול קורבן חטאת? הוא לא יכול. זה מה שאהרון מסביר למשה. הן תקרנו אותי כזאת, ואכלתי חטאת, היטב בעיני השם? תקשיבו. שמשה רבנו שומע את זה, וישמע משה, והיטב בעיניו. משה רבנו קיבל, אומר אהרון, אתה צודק, אני מקבל. רבותיי, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, ואני אסביר לכם למה אני לא מבין, ותראו שגם אתם לא מבינים. סליחה, אהרון, מה אתה מחזיר דברים אחורנית? מה אתה עכשיו מתחיל ללעוס דברים שכבר עברנו עליהם? די, גמרנו. אתה היית אבל, משה רבנו ניחם אותך, קיבלת את התנחומים, עכשיו אתה פתאום מתחיל להוציא מהאוב עוד כל מיני אל תזכרן את ה... די, אתה כבר התנחמת. פתאום אתה אומר, איך אני יכול להיות, איך אני יכול לאכול בשר של חטאת, אני היום אבל, תקרנה אותי כזאת. די, שמענו, תצא מזה, תעלה, עלית כבר, יצאת, מה אתה חוזר בחזרה? למה אהרון הכהן, אחרי שהוא כבר, משה רבנו אומר לו, בקרובי הקדש, וידום אהרון, קיבל את התנחומים, פתאום הוא מחזיר בחזרה, איך אני יכול לאכול קורבן חטאת, אני אבל. נכון, היית אבל, אבל ניחמו אותך, די, זה עבר. מה כתוב כאן, רבותיי? איי, ואי, 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 כתוב כאן שזה לא עובר. נכון? לאבלות יש שתי מחלקות בראש, שכל ורגש. שכל זה מה שלומדים בבית מדרש. רגש זה מה שקורה בבית הכנסת. בשכל שכנעת אותי, הבנים שלי גדולים, קורבן עולה, מצוין, אבל רגש, אהבתי אותם. הייתי קשור אליהם. איפה הם? איפה הם? איפה הם? מה, אתה לא יודע איפה הם? אבל איפה הם? אבל איפה הם? אתה לא יודע, אבל איפה הם? הרגש, אי אפשר לשכנע אותו. הרגש הוא עוצמתי, הוא חזק. אין לו שכל, השכל לא צריך, הרגש לא צריך שכל. הרגש הוא רגש, הוא עוצמתי. איפה הם? אולי אני יכול להוכיח את זה עם איזשהו סיפור קטן. הרב שח, זיכרונו לברכה, ישב שבעה על אשתו. הצטער נורא, הם ליוו זה את זה הרבה מאוד שנים ביחד, הוא היה זקן מופלג, וגם הייתה זקן המופלגת, והיא נפטרה, והוא ישב שבעה והוא הצטער, וכמובן רב חשוב, הגיעו גם הרבה רבנים חשובים, וניחמו אותו כמו בכל מיני פסוקים, וכל מיני סיפורים, וכל מיני דברי עידוד, וכל מיני זה, וכל מיני דיברו, כל אחד אמר ככה את הפסוקים, עוד מעט חיית המתים, אתם יודעים, כל אחד אומר את הדברים שלו, וזה לא שזה לא מעודד, אבל הלב נשאר לב, עם חור בלב. וחור בלב של בעל על אישה ושל אישה על בעל זה חור לנצח. גם אחרי 50 שנה וגם אחרי 100 שנים. מי שמתחתן עוד פעם לא מנחמים אותו על האישה הקודמת, כדי שלא לעשות בעיה שכאילו האישה הקודמת חושבת שהוא חושב עליו, אבל לא חשוב, אבל תכלס, גם אחרי 30 שנה, יעקב אומר ליוסף, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, אומר זה בלשון נווה, מתה עכשיו. חזל אומרים מזה, אין איש מת אלא לאשתו, אין אישה מתה אלא לבעלה. את הסיפור הזה שיוסף, שיעקב אמר ליוסף, זה היה 30 שנה אחרי שהיא כבר נפטרה. 30 שנה אחרי שנפטרה, על אח אבלים חודש, על הורים אבלים 12 חודשים, 11 חודשים, 12 חודשים, על בעל, על אישה אבלים 30 שנה, 80 שנה, 1,000 שנים. סיפר לי איזה חבר אחד שהיה ילד, בגילי הוא בן 70, הוא היה ילד, אבא שלו נפטר, ואמא שלו זכתה לאריכות ימים מאוד מאוד מופלגת, היא נפטרה בגיל 95. 60 שנה היא הייתה אבלה, 60 שנה הייתה אלמנה, סליחה. 60 שנה הייתה אלמנה, לא התחתנה עוד פעם, לא רצתה, גידלה את הילדים לבד. יום, 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 לפני שהלכה לישון, היא סידרה את המיטה שלה, ואת המיטה של בעלה, ושמה את הפיג'מה על הקרית. יום, יום, 60 שנה. לא שכחה אף יום אחד, לסדר את המיטה של בעלה, זיכרונו לברכה, ולשים את הפיג'מה על הקרית. לא כי היא חשבה שהוא יבוא, אלא היא לא חשבה לוותר ולשכוח. בקיצור, זוכרים את זה כל הזמן. מספר הרב שח ככה, כולם באו לנחם, וכולם התנחמו, בכל אופן, אמרו דברים חכמים, דברים הגיוניים, מתיישבים על הלב, אבל לא על הלב, מתיישבים על השכל, הלב לא. הגיע הרב שלמה זלמן אוירבך, גם הוא רצה לנחם אותי, מספר, והוא אמר ככה, תשמע, חייתם ביחד, נכון? הרבה שנים. נכון? ותמיד דאגת לשלומה ולרווחתה של אשתך. היא דאגה לך, היא הייתה אישה טובה. אתה גם דאגת, תמיד דאגת שיהיה לה טוב, שהיא תשמח. אם חס ושלום פעם יהיה לה צער, היה לה צער, זה היה מצער אותך? ודאי, מצער אותי מאוד, אם היה לה צער, זה היה צער שלי. ממשיך על הרב שלמה זלמן ושואל אותו, אם אתה היית נפטר, והיא הייתה חיה, היא הייתה מצטערת? מאוד, מאוד, מאוד הייתה מצטערת. אז רב שלמה זלמן שואל אותו, אז מה אתה רוצה? אתה אומר, אם היא הייתה נפטרת, אם אתה היית נפטר והיית נשארת חי, אתה נורא מצטערת. ואתה אומר שכשהיא מצטערת, זה מצער אותך. אז הקדוש ברוך הוא דאג שלא תצטער, ושהיא לא תצטער, והוא לא רצה שתמותו שניכם ביחד. זה טרגדיה, זה יכול להיות רק בתאונת דרכים. אז הוא עשה שלא יהיה לה את הצער הזה לאבד את הבעל. אומר הרב שח ככה, זה שכנע, זה באמת שכנע. השתכנעתי. אני ממשיך לשבת בישיבה, למסור שיעורים, ללמד תורה, יש לי מלא מטרות בחיים, ואת הסבל הגדול הזה שאשתי תהיה אלמנה, היא עברה, היא דלגה עליו, היא מתה לפניי. נו, מה אתם חושבים שהשכנוע הזה גרם לי שאני לא אצטער שהיא מתה? אבל סליחה, אין שום סיבה בעולם שתצטער, תבין שזה בדיוק נכון, ככה היה צריך להיות. 1,000 פעמים תגיד את זה. נכון? אז שאני עכשיו לא אצטער שאשתי נפטרה, מה אתה רוצה שתחיה עוד 80 שנה, עוד 4,000, אני לא רוצה כלום. אני רוצה להצטער כי אני לא יכול להפסיק להצטער, זה הכל. זה לא שייך לשכל. בשכל 5 ועוד 5 זה 10, נקודה, גטה, סגור. 5 ועוד 5 זה 10, אני לא חושב על שום מספר אחר יותר. הרגש, יש לו את העוצמות שלו, זה מה שמסביר אהרון למשה. נכון, שכנעת אותי שהבנים שלי עוצמתיים, אני מקבל. אבל מי להיות עוצמתי עד להגיד, אני לא מצטער שהילדים מתו, בחיים זה לא יקרה. ואם אני כן מצטער, אז אני לא מביא קורבן. אני לא יכול לאכול קורבן חטאת. כי קורבן חטאת צריך לאכול כמו מלאכים, ולא כמו אבלים. מה כתוב? וישמע משה, ויטב בעיניו. משה רבנו מסכים, אוקיי, השתכנעתי. זה עובד ככה. רבותיי, זה עד היום ככה. הגמרא מספרת שבזמן ירמיהו הנביא, האנשים אמרו, הקל הגדול והנורא. את המילה גיבור לא אמרו, דילגו. בתורה, משה רבנו אומר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, וכך אנחנו אומרים בתפילת העמידה. הקל הגדול, הגיבור והנורא. את הגיבור הם לא אמרו, הם דילגו, הקל הגדול והנורא. ירמיהו מנמק. למה הם לא אמרו הנורא? כי עכשיו, זה היה חורבן בית המקדש, עכשיו נוכרים מקרקרים בהיכל. היכן גבורותיו? היהודים לא חשבו שהקדוש ברוך הוא לא גיבור. היהודים ידעו שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים, והוא יעשה והוא יביא, ואני מאמין באמונה שלמה בבית המשיח, ופתאום יבוא אל היכלו האדון, הכל ברור. אבל אני בעיניים עכשיו לא רואה את הגבורות של הקדוש ברוך הוא, אני לא רואה. ככה היהודים בזמן חורבן בית המקדש הראשון. אני לא רואה. נוכרים מקרקרים בהיכל. היכן גבורותו? אם אני לא רואה את הגבורה, אני לא אשקר את עצמי ואני אגיד, הגיבור, 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 ריבונו של עולם, את החרב אתה שכחת עכשיו בבית, אתה השארת בכוונה. הוא בסוף יקום כמתרונן, כגיבור מתרונן מיין. בטח שזה יקרה. אבל בינתיים אני לא אומר גיבור, כי אני לא רואה את זה. זאת אומרת ככה, כשאני מדבר בבית המדרש, חוכמה, שכל, שכל קר, ודאי שהוא גיבור. אבל כשאני בא לבית הכנסת להתפלל, ואני לא רואה את הגבורות של הקדוש ברוך הוא, אני רואה כאילו חס ושלום חלילה את ההפך, אני לא יכול להגיד את זה. כי הרגש, גם הוא עוצמתי, יש לו את השפה שלו, את המילים שלו, את הדרישות שלו, אז אני לא מרקל לגדול הגיבור, בלי הגיבור. ככה זה עובד, וחזל מספרים, הגמרא מסכת יומא, שירמיהו אישר את זה, בסוף אנשי כנסת הגדולה עשו שם איזשהו סדר משהו, זה הם גבורותיו, כמו מכמוך באילמים, יש עוד סוג של גבורה, גבורה להבליג, אוקיי, לא, לא לכאן, בכל אופן אני רק רוצה להוכיח ש... שכל זה משהו אחד, ורגש הוא עוצמתי, צריך להתחשב בו. ורגש לא רוצה להבין, לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, הוא רוצה להמשיך להרגיש את העוצמה. ועם זה רבותיי, אנחנו עושים דילוג חצי שנה, או קדימה או אחורה, זה לא חשוב, אותו דבר. אני רוצה עם זה לנסוע להפטרה של ראש השנה. בראש השנה, בהפטרה של ראש השנה מסופר סיפור בדיוק, כמו מה שהיה בשבוע בפרשת שמיני, שמתו בני אהרון, ואהרון הכהן קיבל תנחומים, ואחרי שניחמו אותו, הוא עוד פעם נזכר להתחיל לבכות. ממש סיפור דומה, תקשיבו טוב. והיא, יש אחד מן הרמתיים צופים, הוא שמו, נו, זוכרים איך קוראו לו? אבא של שמואל הנביא? בטח שאתם זוכרים, יפה מאוד, אלקנה. ואם אתם רוצים, היה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, אפרתי. ולא שתי נשים, עוד חידה. איך קראו לשתי הנשים שלו? שם האחת, יפה מאוד, חנה, ושם השנית, פנינה. לפנינה היו ילדים, 7, 10, רבת בנים. ולפנינה לא היו, ולחנה לא היו ילדים. וחנה נורא הצטערה, ולא סתם הצטערה, היא עוד כשהתפללה, אחר כך נראה את זה בהמשך, לא נגיע לזה היום. התפילה הכי מפורסמת בעולם, תפילת חנה, התפללה, אז חזל מהרחיבים על התפילה שלה, ולומדים ממנה הרבה הלכתה רבבתה, הרבה הלכות מרובות, חשובות. אז אחת בתפילת שלה היא אומרת, ריבונו של עולם, חוץ מזה שאני באמת, 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 באמת רוצה ילדים, אני גם רוצה, ריבונו של עולם, לראות שהעולם שלך הוא מסודר. ואם אתה בראת אותי, אם בתוך הבטן יש לי מערכת שאמורה לבשל תינוק ולהוציא אותו לאוויר העולם, יש לי רחם שבה יכול תינוק להתפתח, וריבונו של עולם, העסק הזה לא עובד, אז המשבצת שלך בעולם יש בה איזשהו תקלה. יש לי אפשרות, יש לי מכונה שיכולה להניק תינוק, ואני לא מניקה, אז ריבונו של עולם, עזוב, בסדר, לי כואב, לי כואב, אבל כואב לי גם שכבודך רמוס. אתה בראת כאן משהו עם דפקט, משהו שלא עובד, משהו סוג ב', משהו מקולקל, משהו שצריך, לא יכול, אין לו תו תקן. ככה היא מתלוננת. וזה עבד. בכל אופן, היא עשתה תפילה, והיא הייתה נורא עצובה, נורא עצובה. ותקשיבו, ולכן היא באה לבית המקדש, והיא לא אכלה. והאיש עלה מימים על השתחוות, והוא נתן לפנינה ולאשתו לכל בניה ובנותי המנות, ולחנה, נתן מנה אחת אפיים ארצה, והיא לא, לא ארצה, סליחה, מנה אחת אפיים, נתן לה כפול, והיא לא אכלה. למה היא לא אכלה? היא הייתה עצובה. ראינו אצל אהרון הכהן, אם הוא עצוב, אז הוא לא אכל. זה קודשים, זה שלמים, זה תודה, לא יודע מה זה, אל נזיר, בחור, יש כל מיני שלמים, קודשים קלים. בחור והמעשר והפסח, זה לא היה פסח. אז היא לא אכלה. ואז, למה היא לא אכלה? היא לא יכולה, היא לא שהיא לא רוצה, לא שאין לה תיאבון. זה קודשים, זה מצווה, ואכלו בהם אשר כופר בהם. לאכול קודשים זה כמו לאכול מצה בפסח. זה מצווה גדולה. אבל היא לא יכולה, היא אבילה, היא עצובה, לא מתאים לאכול קודשים כשעצובים. אז היא לא אכלה. ואז מה קורה? אלקנה מעודד אותה. ויאמר לה אלקנה, אישה, בעלה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירע לבבך. תקשיבו מה הוא אומר לה, איזה בעל, כל הנשים יכולות לקנות בחנה. הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. ורבותיי, אלקנה הוא לא היה סתם מילים, לא קשקוש. אם הוא אומר, אני יותר טוב לך מ10 בנים, אתם יודעים מה עושים לילד, קמים באמצע הלילה, וכשיש לו קצת אדום ברגל, תפרחת מהחיתול, אז הולכים לקופת חולים ולבית מרקחת, ומבררים עוד אולי שזה משהו אלטרנטיבי, ואולי יש משהו בחנויות של הבית מרקחת של ההמופתיה, והולכים לפה והולכים לשם, ואדום לו בגרון, אז עודמים לילה שלם בבית חולים, כמה זמן, יואו, כמה אנחנו משקיעים בילדים בילדים שלנו, אנחנו רואים את העיניים אחורנית. כמה לילות, כל אמא תספר, היא לא ישנה בלילה, הילד היה לו קצת חום, או קצת פה, או קצת שמה. אלקנה אומר, אני טוב לך מעשרה בנים, פי עשר ממה שאמא מטפלת בילד, אני מוכן לטפל בך, ואני אעשה בשבילך, ואני אתן לך, ואני אגיד לך, ואני אעשה, והכל, הכל, 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 הכל. וחנה יודעת שהוא צודק, הוא באמת עושה את זה. נו רבותיי, זה שכנע אותה? כן. תקשיבו, מה היה בהמשך? אחרי שהיא אומרת לה, למה תבכי ולמה לא תאכלי, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, תקשיבו, ותקה ומחנה אחרי אכלה בשילו ואחרי שתו, היא אכלה ושתתה, בעלי היקר, שכנעת אותי, הולכת, שוטפת את הפנים, אין יותר דמעות, רוחצת את הידיים, נוטלת ידיים, ועושה בדרכי לאורחים, הולכת לאכול את הבשר של הקודשים, אולי בהסיבה, ואולי עם כל הכללים, אולי לא, בכל אופן היא הולכת לאכול קודשים, בשמחה רבה, תקשיבו, ותקום, אחרי אוכלה, אחרי שאכלה, היא אכלה כי היא השתכנעה, והיא הולכת ליד אלי הכהן, לשבת ליד הרבה, תמיד זה, יש זכולה שהתפילה תתקבל יותר טוב, והיא הולכת אל אלי הכהן, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכות תבכה. אני קורא בפנים, פסוקים רבותיי, אתם אמרתם את זה בראש השנה, החזן אמר, אחרי שהיא שטפה את הפנים, ואכלה בשמחה, קיבלתי, די, אני כבר לא אבלה, אני כבר לא עצובה שאין לי ילדים, בעלי אוהב אותי פי עשר מה שאוהבים את הילדים, טוב לי בחיים, מצוין לי, אני אוהבת את הכל, תודה רבה ריבונו של עולם, איזה בעל טוב הבאת לי, והיא מרה פתאום, הולכת לגמרה לאכול, גמרה לשמוח, חוזרת לבית המקדש, נמדת שם על יד הקיר, המשכן בשילו, והיא מרת נפש, מאיפה זה בא? ותתפלל אל השם, ובכות תבכה. והיא בכתה. והשם קיבל את התפילה שלה. רבותיי, מה שלא הבנתי אצל אהרון, אני גם פה לא מבין. את קיבלת תנחומים, נכון? קיבלת, כן? קיבלת תנחומים? ניחמו אותך? אז מה את מתחילה לבכות? מרת נפש, בכות תבכה. התשובה היא, רבותיי, כמו שאני אמרתי, יש רגש ויש שכל. בשכל חנה הבינה בדיוק את מה שאני מבין ומה שאתם מבינים. יש לי בעל טוב, עשיתי את הקופה שלי בחיים, ברוך השם, ולא נולדתי סתם, ההורים שלי גידלו אותי, השקיעו בי, נתנו לי את הבעל הכי טוב בעולם, יהיו לי חיים הכי יפים בעולם, במחיצתו של כזה צדיק אני אגיע לשורה ראשונה בגן עדן, הכל מסודר, 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 מסודר. יפה. עכשיו כשהיא רואה את פנינה, מחזיקה איזה כפית יוגורט ונותנת לילד שלה, טרח, סכין בלב, איפה הילדים שלי? למה אני לא נותנת כפית יוגורט לילד שלי? אבל חנה, בעלך כבר הסביר לך. כן, הוא הסביר לי ואני אפילו השתכנעתי. אבל, מה אבל? אבל, מה אבל? אבל. אין מה, אל תשאל מה, זה רגש. עם הרגש אתה לא תשבור אותו בחיים שלך. הוא חזק, הוא פלדה. את הרגש אפשר לנצל. לרתום, וזה מה שעכשיו כאן חנה עשתה. היא לא יפה, השתכנעתי, עכשיו את הרגש הגדול שאחרי השכנוע, ריבונו של עולם, השתכנעתי, אני רוצה שתיתן לי ילד, היא נעמדת בחצר בית המקדש, והיא מתחילה לבכות, ולבכות ולבכות, והיא אומרת, וזכרת את אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך. ונתת לה מתך זרע אנשים, ונתתיו לה השם כל ימי חייו, גם אני לא צריכה אותו בשבילי, בשבילך ריבונו של עולם, אני מקדישה אותו אליך, ומורל, בקיצור, מבטיחה, והיא כל כך נכנסה לסערת אקסטזה, לא יודע מה, שאלי חשב שהיא שיקורה. אז הוא אמר לה, אסירי יינך מעלייך, מה קרה לך גברת פה בית המקדש? אז היא אמרה לה, לא, אני לא שיקורה, חס ושלום, אישה קשת רוח אנוכי, יין ושחר לא שתיתי, הכל בסדר. אז אלי, הכהן מברך אותה, אחרי כזו תפילה, תקשיבו, ויען אלי ויומר, לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן שאלתך, אשר שאלת מאימו, ותומר, תמצא שפחתך חן בעיניך, תקשיבו את ההמשך, ההמשך הוא הבומבה, ותלך האישה לדרכה, ותאכל, הלכה לאכול עוד מנה, למה היא כבר רגועה לגמרי? ופניה לא היו לה עוד. די, היא כבר לא מצטערת. ברגע שאלי הכהן הבטיח שהשם קיבל את התפילה שלה והרגישה שזו תפילה טובה, אז מישר מהמשכן היא לא הלכה הביתה. רבותיי, היא הלכה לאיזה סופרמרקט גדול, לא סליחה, לקניון, שם איפה שיש חנות ענקית של בגדי ילדים, ועגלות של ילדים, ולולים, וכל מה שצריך לילד, וחיתולים, ולמרוח משחה נגד תפרחת של חיתולים, וכל מה שצריך, ובקבוקים לשתייה, ובקבוקים לאוכל, ומשחקים, הכל, היא לקחה מאלי, סליחה, מאלקנה, בעלה, היא לקחה קרדיט קארט, כרטיס, והיא הולכת עכשיו מגייצת כרטיס בחנות של תינוקות, הכל, הכל מה שצריך, מיטה ולול ועריסה ועגלה, הכל היא קונה לתינוק שיוולד לה. הלו, מה פרוש? הרבה הבטיח לי שיהיה לי תינוק. אז היא לא, היא הולכת לקנות, היא רואה אותו כבר בעיניים, היא רואה אותו בעיניים, הרגש פתאום עובד, עד עכשיו השכל עבד, אבל הרגש, פתאום כשהיא קולטת שהרבה בירך אותי, אז טרח, הרגש, היא עשתה את זה, ופניה לא היו לה עוד. ואם אתם רוצים, רבותיי, יש לי על זה סיפור. אם הסיפור אני אגמור, הסיפור הוא חזק, הסיפור הוא יפה. אחד מגדולי הצדיקים, אני לא יכול לחלק תעודות, מי גדולי ומי לא, כולם גדולים. אחד הצדיקים המפורסמים היה דברי חיים. דברי חיים מצאנז. האדמור של שולשלת צאנז. אלא דברי חיים היה מגיע יהודי אחד כל שנה לראש השנה. ומסכן, לא נולדו לו ילדים. שנה ועוד שנה, 14, 15, 16 שנים, הוא בא אל הרבה והזכיר, רבה, אני ואשתי בית לבד, אין ילדים, אין משפחה, אין כלום, אנחנו לבד. והרבה, שם יעזור, שנה טובה, שנה טובה, יהיה בסדר. שנה אחת הוא ראה את אשתו כל כך מצטערת, כל כך בוכה, והוא אומר, הוא ניגש אל הרבה, ואומר, כשהוא עומד לקבל ברכה בתור, אז הוא התיישב, כולם הולכים, עוברים, לא, התיישב. יושב ואומר, אני לא זז מכאן. רבי, תשמע, אני יוצא לעבודה, אז אני שוכח את הצרות שלי. בערב מנחה מאיריב יש אחר כך שיעור משניות, עוד פעם שוכח. אחרי ערבית יש שיעור גמרא, אני גם שוכח. אני עובד וזה, ויש בית הכנסת, ויש אנשים, ויש זה. אז נכון, כשאני מגיע הביתה, אני נורא עצוב שהבית הזה קטן, עלוב, שקט, מסכן, כמו לפני 20 שנה כשהיינו זוג צעיר. אבל אשתי, הרב, אשתי כל היום בבית, אין לה מה לעשות, היא בוכה. היא רוצה ילדים, והיא מסתערת, והיא עצובה, והיא עצובה, וכואב לי הלב לראות שאין לי ילדים, ועוד יותר כואב לי הלב, רבי, כואב לי הלב עליה, אישה צנועה, אישה ישרה, אישה צדיקה, אישה כל היום אומרת תהילים, ממש אוהבת את השם, אוהבת את הבריות, והיא מסכנה, רבי, רבי, תן לי ברכה, שיהיה לי ילדים, רבי. הרבי שמע כאלה דמעות רותחות, הוא נעצר לרגע, עצם את העיניים, עשה איזה תפילה, איזה מה, אני לא יודע מה, פותח את העיניים, אומר לאיש הזה, יהיה לך בן זכר. לא יודע, וואו, הרבי יודע לראות מה שאנחנו לא יודעים. יהיה לך בן זכר. וואו. צ'י, הוא לא קם מהכיסא, הוא קפץ מהכיסא. קיבל כמעט מכה בתקרה, בראש מהתקרה. הוא רץ עכשיו הביתה בססון ובשמחה לספר לאשתו שיהיה להם ילד. עוד השנה כנראה. אבל מהבית, מהעיר צאנז, לאיפה שהוא היה גר, לא יודע איפה היה גר, עוברים בדרך בעיר הבירה של המדינה. בעיר הבירה של המדינה יש את מרשם התושבים. היום קוראים לזה משרד הפנים. מרשם התושבים. אז שם, בדרך הביתה, הוא ראה כבר את הבן שלו, בדיוק כמו חנה, שראתה כבר את הבן שלה, את שמואל, היא הולכת לקנות לו לול ומיטה ועגלה. הוא נכנס למרשם התושבים, ולא אמר להם שם לגוי, לפקיד הגוי, זה לא כמו היום שצריך אישורים, רשמו. הוא לא אמר לפקיד כל הסיפור, הוא בא אל הפקיד ואומר, נולד לי בן. אני רוצה לרשום אותו בתושב, תושב של המדינה. איש טוב, איש חוקי. איך קוראים לבן? אומר יצחק. למה הוא החליט על יצחק? כי גם יצחק. באו מלאכים, והבטיחו לאברהם שבשנה הבא יהיה לך בן, אז הוא קרא לו יצחק. אז גם אני, בא המלאך, המלאך הזה של הרבי מצאנז, זה דברי חיים, והוא הבטיח לי שיהיה לי בן, אז יקראו לו יצחק. אז הוא אומר, נולד לי בן וקוראים לו יצחק. מיד הפקיד הנפיק לו תעודת לידה. תעודת לידה, לפי התאריך של היום, יצחק, בן יעקב ושרה, לא יודע מה שמה, קיבל תעודת לידה, וככה הוא מגיע הביתה, מה הולך הביתה? רוקד הביתה, רוקד כל הדרך, מגיע לאשתו, מראה לה, תראי, יש כבר תעודת לידה לתינוק שנולד לנו בעזרת השם, לא עוד לא נולד, אבל, אם הרבה אמר, זה, אני שמו על זה צ'ק של מיליון דולר, אין אפס, יש ילד, אתה עוד לא רואה אותו, אבל יש, הוא כבר קיים. עכשיו בינתיים על הכרטיס תוכנית, אבל יש. בקיצור, מה אני אגיד לכם באמת, תוך כמה זמן, שבוע, שבועיים, חודש, אחר כך האישה הרתה. וכעבור 9 חודשים, נולדה בת. זה לא אסון גדול, זה קצת אכזבה, כבר על הבת הזאת יש כרטיס מרשם התושבים, קוראים לה יצחק, זה לא... זה... חוץ מזה, תדעו לכם רבותיי, למי שיש בנים ובנות, יודע שלבנות מבנות יש הרבה נחת, ברוך השם, אבל אומר, בסדר, תפילה עושה מחצה, עד עכשיו היה בית ריק, עלוב, בלי כלום, יש ילדה בבית, ברוך השם. זה היה נראה ככה קצת טעם חמוץ, הרי בהבטיח בן, והוא דמר מפורש בן זכר, נולדה בת, יש כזו בדיחה אפילו, אתם יודעים, שפעם איזה רבה הבטיח למישהו שיהיה לו בן, בסוף נולדו לו תאומות, הוא חזר אל הרבה להתלונן, אז הגבאי היה גבאי קצת לצן, אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? בן זה ראשי תיבות, בית נקבות, לא חשוב, זה בדיחה, על כל פנים, בסדר, והיהי לתקופת השנה, עוברת עוד שנה, ונולדת לו עוד בת, צ'י, ברוך השם, ואחר כך שלישית ורביעית, 4 בנות נולדו לו בבית, כל שנה בת, 4 בנות, וממש בית, צועל, שמח, הילדה הגדולה כבר עוזרת הקטנה יותר, והקטנה כבר זוכלת, וכל אחד עושה חוכמות, והכי קטנה כבר מתחילות לצמוח לשיניים, בקיצור, בית זורח, בית שמח, בית... אחרי עוד שנה, כבר שנה חמישית, נולד לו בן, הנה את התעודה, את הזהות הזו, נתנו לילד, יש לו, יש כבר, ברוך השם, בית, ממש, גדול, 5 ילדים, 4 בנות ובן. עד כאן זה חצי סיפור, אבל תראו מה הפירוש אמונת חכמים, כמה הקדוש ברוך הוא משלם למי שיש לו אמונה. ויהי כעבור 15 שנים מאז שיצחק נולד, ניתה מלחמה, בין לא יודע מה, בין רוסיה לפרוסיה, בין זה לזה, לא יודע, הוא היה במדינה אחת, וגייסו את כל הנערים מגיל 19 ומעלה. ובמרשם התושבים רשום ששם אצל יעקב ושרה, יש בן יצחק, בן 20, חייב גיוס ללכת להילחם נגד הרוסים, להרוג אותם, להרוג ולהרג. כמובן שכל היהודים שיכלו, ברחו, התחמקו, לא יודע מה עשו, הגיעו חיילים. מי זה יצחק פה? הנה זה יצחק, הנה תעודת זהות. חיילים זה היה נראה משונה, משהו, אבל הם, אין להם סמכויות. לוקחים את יצחק לבקום, לקליטה, למיון, להתחייל בבסיס. שם הרופא בודק את כל החיילים, כל אחד לאיפה לשייך אותו, זה לטנקים, זה לא, אני יודע, זאת לא היה טנקים. הרופא בודק את הילד הזה, מנפיק לו מיד תעודת פטור מהצבא, ילד בן 20 עם התפתחות של ילד בן 15. זה משהו לא נורמלי, שחררו אותו. הנה כאן דוגמה, האבא פשוט אמונת חכמים כזו לוהטת, נולד בן, נולד בת, תכלס, הוא רץ כבר לרשום אותו. אז הוא רשם כבר עוד משהו, האבא לא ידע, ואולי גם הרבי מצאנז לא ידע, עד כדי כך, אבל הקדוש ברוך הוא בשמיים מתכנן את הכל. אז הוא כבר גם תכנן ליצחק הזה, שיהיה לו 4 אחיות לפניו, ויהיה לו פטור מהצבא. זה הכל. עכשיו, אם אתם רוצים, אנחנו קראנו את זה ממש שלשום, בקריאת ים סוף. מה קראנו? משה רבנו מתפלל, ועם ישראל מתפלל, ופרעה הקריב. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? למה תצעק אליי? אז למי אתה רוצה שאני אצעק? למה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ואיסאו. מה זה ואיסאו? אמונה. עכשיו אתם רואים, אין מה לעשות. התפללתם, עשיתם, צעקתם, כבר הכל עשיתם. דבר אחד ויחיד הוא צריך לעשות עכשיו, להאמין בהשם. אני אמרתי שאני יוציא אתכם ממצרים, אז קדימה, יש ים, מה אכפת לכם? תלכו. העובדה שבני ישראל הלכו, היא זו שבקעה את הים. רק האמונה שלהם. אם הם יכולים, רגע, קודם תבקע, אחר כך נלך. נכון, זה גם חזק, מי שלא מסוגל יותר מזה, אבל במצב כל כך קשה שאנחנו חייבים להוכיח אמונה סלעית, היא זו שתעמוד לנו. רבותיי, לכולנו יש אמונה סלעית בקדוש ברוך הוא. ואנחנו עכשיו באמת נשתדל לעשות את כל מה שאנחנו יכולים, לשמור שבת בשמחה, לעשות קידוש עם ריקודים, ולאהוב את השם, ולאהוב את השבת, ולאהוב את העם, ולאהוב את המשפחה, ולאהוב את כולם, ורק להקרין אהבה לכולם, ושיהיה לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.